בעזרת השם נמשיך עם התורה שהתחלנו לפני שבועיים, תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון. ומקובל, כמו שסיפרנו, מקובל בברסלב ללמוד את התורה הזאת בחודש אלול, שזה גם תורה של התשובה, וזה גם יש בזה כמה וכמה יסודות שקשורים לעניין של ראש השנה. בשבוע שעבר דיברנו על איזשהו מהלך, על איזשהו יסוד, נחזור עליו היום, כי זה עניין מאוד מאוד יסודי ועמוק, ונקשר את זה לעניין של העבודה הרוחנית שלנו בראש השנה. איך זה מתקשר לעניין של ראש השנה? באמצע התורה, רבי נחמן מלמד אותנו יסוד. הוא אומר, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. דיברנו על זה, מה הכוונה צריך לאחוז תמיד במידת התשובה? יש, פה זה יסוד מאוד גדול למעשה בכל החיים שלנו. כי אנחנו, העניין של התשובה היותר עמוקה, זה לא שינוי המעשים, אלא זה שינוי המידות הפנימיות בתוך האדם. כי האדם נולד ובא לעולם עם מידות לא טובות. יש מידות טובות, אבל יש גם מידות לא טובות. יש לנו כעס, הקפדה, קנאה, גאווה, כבוד, וגם תאוות מיותרות של העולם הזה. ובאמת, למרות שזה לא קל, אבל אדם יכול לשנות ולתקן את מידותיו. אבל מתי הוא יכול לעשות את זה? כשהוא מבין שהוא צריך לעשות את זה, ושהוא מתבונן במעשיו. כי ברגע שאדם לא מתבונן במעשיו, לא מתבונן בדרכי ההתנהגות שלו, אז הוא למעשה חי בלי לשים לב. אז יש משהו פנימי שמוביל אותו בחיים. והוא לא מודע, באמת אדם לא מודע למה מוביל אותו בחיים. הוא יכול לחשוב שזה רעיון מוסרי, אולי רעיון מדיני, פוליטי מוביל אותו, ובאמת הוא לא יודע שהמידות הפנימיות שלו מובילות אותו. אדם שלא מתבונן, אז זה לא דבר נדיר למצוא אצל האדם מידת הגאווה, וכולנו, רובנו ככולנו, בוודאי נגועים במידת הגאווה. אז אדם יכול לחשוב שהוא באמת יש לו איזה רעיון להושיע את החברה, להושיע את המדינה, להושיע את העם, אולי להושיע את העולם, והוא לא יודע שהרעיון הזה באמת לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? כי הוא מונע ממידת הגאווה, הוא לא מונע באמת מהרעיון. הרעיון הוא בעצם כיסוי למידות הפנימיות שלו. כדי שנכיר את עצמנו ונדע באמת מה מפעיל אותנו ומי אנחנו, אז אומר רבי נחמן, חייבים את המושג הזה, את העבודה הזאת שנקראת התבוננות. אם לא נתבונן בדרכי חיינו, איך אנחנו מתנהגים, לעולם לא נדע באמת מי אנחנו. אנשים שלא לומדים להכיר את עצמם ולהגיד את הפנימיות שלהם, הם באמת מאוד מאוד מדומיינים. הם חושבים בכלל דברים אחרים, וכביכול יש להם רעיונות, הם לא יודעים, לא, עניין אחר לגמרי מניע אותם. זה יסוד, למעשה זה אחד היסודות הגדולים ביותר שהתורה מלמדת אותנו, בכלל ובפרט תורת החסידות, ובפרט רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב כתוב, במקום אחר הוא אומר, שהמושג הזה, שרואים הרבה מאוד בחסידות, להתקרב לצדיק, זה מה זה נקרא להתקרב לצדיק? זה ללמוד מהדרכים שלו את הדרכים האמיתיות של החיים שלנו. זה העניין של להתקרב לצדיק. ובתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, סמך זין, חלק שני, אומר שם רבי נחמן, היסוד הראשון של ההתקרבות לצדיק זה שאדם יתחיל להתבונן בעצמו ויראה באמת איפה הוא אוחז במידות שלו. ועד שאדם שלא מתחיל להתבונן, אז כמו שאמרנו, הוא לא יודע. לכן אומר רבי נחמן, תמיד צריך לחוס בדרך הזאת. אין כזה דבר שאדם יכול להגיד, אני כבר תיקנתי את עצמי לגמרי, אז למה אתה נשאר פה בעולם? לעזור לדור. אני גר בתל אביב, אני צריך לזכות את כל תל אביב. מי יזכה את תל אביב? אז נשארתי פה בתל אביב כדי לזכות את כל תל אביב. ברגע שאדם חושב ככה, פה זה מידת הדמיון. לכן אומר רבי נחמן, באמת עד מתי צריך לחזור בתשובה בבחינה הזאת? אז הוא אומר, בשיחות הר"ן אומר, עד שהאדם שוכב ועם הרגליים בכיוון של הדלת. מה הכוונה? ככה משכיבים את הנפטרים. לפני שמוציאים אותם, משכיבים אותם עם הרגליים בכיוון של הדלת. אז רבי נחמן אומר, עד אז צריך לחזור בתשובה. שבוע שעבר הזכרנו שיש מחלוקת בין רבי נחמן לגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא ליטאי, הם יותר מחמירים. תמיד הם יותר מחמירים מהחסידים. אז הוא אומר, עד מתי צריך לחזור בתשובה? עד סתימת הגולל. למה? אז אומר הגאון מווילנה, שבשעה שלוקחים את האדם להלוויה, הנשמה שלו גם נמצאת בהלוויה, הוא רואה כמה אנשים באו לבקר, אז היא אומרת, היא מתגעה כמה אנשים באו להלוויה שלי. אז יש, זה ככה בבדיחות אומרים את זה. אז זה מה שהוא אומר פה, צריך לאחוז תמיד במידת התשובה. וגם, אדם עושה תשובה על איזושהי מידה לא טובה, או על איזושהי תאווה מיותרת שיש לו, והוא מתחרט עליה, אז הוא אומר, זה טוב מאוד שעושים את זה, אבל אל תחשוב שבגלל שעשית את זה, אתה כבר נקי מהדבר הזה. זה לא כך. זה עוד, אתה צריך עוד לעשות את זה עוד 1,500 פעם לפחות, עד שתתחיל באמת להתקרב, להיות נקי מהמידה הזאת. מדוע? כי המידות כל כך מושרשות, התכונות הנפש כל כך מושרשות בתוך הנפש שלנו, שבאמת מאוד מאוד קשה לצאת ממידות לא טובות. זה אפשרי, אבל זה דרך חיים. אז אומר רבי נחמן, האדם צריך ללכת כל ימי חייו בדרך הזאת. תמיד להתבונן. מה הכוון? כמה זמן? ביום? אז אומר, מי שזוכה, שזה כבר מדרגה גבוהה, לעשות כל יום שעה התבוננות, התבודדות, זה הרבה זמן. אבל אפילו אם אדם עושה 10 דקות רבע שעה, כל יום, חשבון הנפש, איך התנהגתי? והיה לי ויכוח עם חבר, אבל היה לי ויכוח עם אשתי. על מה התווכחתי? בשעת הוויכוח לא יודעים בדיוק על מה אנחנו מתווכחים. קודם כל יש ויכוח, אחר כך חושבים על מה התווכחתי בעצם. אז האדם מתבונן, הוא יראה שהרבה פעמים הרצון בעצם לנצח את החבר שלו, או להיות הקובע פה ושאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אז זה בעצם מפעיל אותנו. מתי האדם יכול לראות את זה? רק בזמן ההתבודדות או ההתבוננות, רק אז האדם יכול לראות את זה. בתוך המהלך היום-יומי שלנו, אנחנו לא רואים למה אנחנו מתנהגים. אז זה מה שהוא אומר, תמיד צריך האדם לאחוז במידת התשובה. ואז הוא אומר פה דבר, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, שלכאורה זה דבר מפתיע. הוא אומר, ואחרי הרבה שנים, הרבה שנים של עבודה, אדם באמת זכה לחזור בתשובה שלמה. מה הכוון לחזור בתשובה שלמה? באמת לתקן את כל המידות הרעות שלו. לתקן את כל התוויות המיותרות. פה מדובר כבר על אדם לא פשוט, שאחרי הרבה שנים זכה לתקן את זה. אומר רבי נחמן, ואחרי שזכה אדם לתקן את הכל, מה הוא צריך עכשיו לעשות? לחזור בתשובה על זה שהוא חזר בתשובה. זה דבר מאוד מפתיע. סוף כל סוף, ברוך השם, יש פה איזה יהודי צדיק, שבאמת תיקן את עצמו ותיקן את מידותיו. אז אומר רבי נחמן, אחרי שנים שהוא באמת עבד על עצמו, ובאמת עשה את זה בעבודה אמיתית והצליח, סוף כל סוף, זה 20 שנה, 30 שנה, באמת הצליח. אז הוא בא ושואל עכשיו, אותו יהודי, צדיק, שואל, מה אני עושה עכשיו? אומרים לו, עכשיו תתחיל לחזור בתשובה על זה שחזרת בתשובה. איפה שמענו כזה דבר? לעשות תשובה על דבר טוב שעשינו? צריך לעשות תשובה על דבר לא טוב שעשינו. מה זה לעזור בתשובה? אז לכן, כמו שהזכרנו, שזה באמת לא, מאוד לא ברור הדבר הזה. לחזור בתשובה על זה שחזרנו בתשובה. אז בהמשך הוא קצת פותח לנו את זה, והוא אומר לנו, על מה נחזור בתשובה? על זה שגישמנו את האלוקות. מה זאת אומרת? מי גישם את האלוקות? בסך הכל באנו, אמרנו לקדוש ברוך הוא, סליחה שאני כעסן, אחר כך אמרנו, סליחה שאני בעל גאווה, סליחה שאני מקפיד ומקנה, וכן הלאה, תעזור לי לצאת מהמידות האלה. זה נקרא, אומר, לגשם את האלוקות. זה מאוד לא ברור. מה זה המושג הזה, לגשם את האלוקות? במה גישמנו את האלוקות בזה שחזרנו בתשובה, שלכן צריך לעשות על זה תשובה. אז בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנושא הזה, ואמרנו שלמעשה רבי נחמן מגלה לנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. היסוד הזה בעצם נקבע בבריאת העולם ומלווה את כל עם ישראל בכלליות ובפרטיות כל ימי חיינו וכל הדורות, ורק בזמן שיבוא משיח צדקנו נוכל לעשות איזשהו סדר בכל הדבר הזה. אבל זה מציאות שמלווה אותנו כל ימי חיינו. וקצת להסביר את המושג הזה, תשובה ותשובה על תשובה. שתי קומות בתשובה. תשובה בקומה ראשונה, זה הסדר הראשון, ואחר כך תשובה בקומה שנייה, לעשות תשובה על התשובה הראשונה. קצת כדי להסביר את זה, אז צריך קצת להגיד הקדמה קצרה, מכיוון שזה יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר. התורה מגלה לנו שבאמת כל אחד מאיתנו בא לעשות עבודה בעולם הזה. העולם הזה זה לא כמו שאנחנו חושבים בטבעיות, זה איזשהו אפקר, איש, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא כך. באמת, התורה מגלה לנו שהאדם בא לעולם הזה, זה נשמה, כל אחד מאיתנו, ברוך השם, אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה, ואתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה לעשות עבודה. מהי העבודה שלנו? העבודה שלנו זה דבר ראשון לתקן את עצמנו, ולכן גם הזכרנו את זה כמה פעמים בעבר. אם אדם רואה בתוכו שיש לו דברים לא טובים, תכונות לא טובות, מידות לא טובות, צריך לדעת. לפי האמת, אנחנו לא אשמים בזה. למה אנחנו לא אשמים בזה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה במתנה. זה מתנה שקיבלנו, שבאנו לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שאל כל אחד מאיתנו, איזה מידות לא טובות אתה רוצה? אז כל אחד אמר מה שהוא אמר, ובאנו לעולם הזה. על זה אין טענה. מה התביעה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם נשמה אלוקית, אני נתתי לכם גם מידות לא טובות, שבלשון הקבלה והזוהר זה נקרא הנפש הבהמית, שבא כל המידות הלא טובות. תבוא לעולם הזה ותשתדל לתקן את זה. תשתדל לתקן את כל מה שנתתי לך לתקן. אבל זה שלב ראשון. לאחר מכן יש עוד שלב שלם של עבודה, עולם שלם של עבודה, והבחינה הזאת, המדרגה השנייה, הבחינה השנייה, היא נקראת להכיר את הקדוש ברוך הוא בהיכרות יותר עמוקה ויותר פנימית. העבודה שלנו בעולם הזה זה להכיר אותו. העולם זה לשון של העלמה. שורש המילה עולם זה נעלם. מה נעלם בעולם שלנו? הקדוש ברוך הוא נעלם בעולם. יש פה הסתרה, הסתרת פנים. באנו למציאות של הסתרה, אמרנו, דבר ראשון, לתקן את מידותינו ואת התאוות המיותרות. השלב השני זה ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא. ומה זה נקרא ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא? להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא רואים את זה בעיניים הפשוטות, במחשבה, בהתבוננות הפשוטה, לא רואים את זה, אבל בהתבוננות יותר עמוקה, יותר פנימית, לומדים להכיר שבעצם בעולם שלנו, יש מלך בעולם שלנו, העולם לא אפקר, לא כמו שזה נראה, כל אחד, כל גבר אלים, כל אלים גבר, הגמרא אומרת, כל מי שיותר חזק גובר פה בעולם, באמת זה לא כך, אלא באמת העולם שלנו, יש בו מלכות, יש פה הנהגה, רק היא נסתרת, זה מלכות בהסתרה. העבודה שלנו זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, יש הרבה מאוד מדרגות במושג הזה שנקרא להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. בהתחלה, אדם מתחיל להתבונן, פתאום הוא רואה הרבה דברים שקורים, אולי בחיים שלו, אולי בעניינים כלליים יותר, של השגחה פרטית. פתאום הוא אומר, רגע, זה לא קרה סתם ככה. יש פה איזה מישהו שמכוון ומדריך את הדברים. פתאום הוא מתחיל לראות, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, איך היא נסתרת, אבל בעצם היא מולכת ומנהיגה את הדברים. זה נקרא שלב ראשון להכיר את הקדוש ברוך הוא. השלב היותר עמוק, יותר פנימי, שזה למעשה התכלית של כולנו, של כל אדם יהודי, זה להתחיל ללמוד להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. איך הוא מולך בתוכנו? מה הכוונה הוא מולך בתוכנו? אנחנו לא מכונה שמישהו ייצר אותה והיא נפרדת מהיצרן. היצרן עושה מכונה אחרי שהיא כבר קיימת, היא לא צריכה את היצרן. רק הוא ייתן הוראות תפעול, אבל אחר כך היא נפרדת. באמת, הבריאה, האדם זה לא כך. האדם נברא, נוצר בעולם הזה, אבל כל החיות שמושפעת עלינו כל הזמן זה בעצם מהיצרן. יש יצרן שייצר אותנו והוא כל הזמן בעצם משפיע עלינו. וכשלומדים להתבונן בדבר הזה, אז זה נקרא להשיג ולהכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות ובפנימיות. מה זה להשיג את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות ובפנימיות? הכוונה להשיג ולהכיר איך הוא מולך בתוכנו, בנו. בנו, באיזה בחינה הוא מולך בנו? בכל כוחות הנפש, שזה מחשבה, הרגשה, רצונות, יכולות לעשייה, דיבורים שלנו, מחשבות שלנו, הכל זה הוא. זה הוא משפיע לנו את השפע הזה, שיש אדם חכם, זה לא מכונה חכמה, שעכשיו מישהו ייצר פה איזשהו מכונה חכמה, שזה יקרה במקרה הזה אדם חכם, אלא החוכמה מושפעת מהקדוש ברוך הוא באותו רגע שאדם חושב. ברגע שאדם מצליח להבין דברים, או מצד שני להצליח בכל מיני דברים בעולם הזה, או יש לו פתאום איזה עצוע ותושייה ויכולת לעשות דברים, העבודה שלנו, זה נקרא העבודה הפנימית של האדם, להכיר את הקדוש ברוך הוא בפנימיות, זה להבין, הוא נתן לי את החוכמה, הוא נתן לי את היכולת לעשות, הוא נתן לי את העצה. זה נקרא להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בפנימיות ליבנו ובפנימיות הנפש שלנו. זה התכלית של, למעשה זה השלמות. הצדיקים היו עובדים מאוד מאוד על הנקודה הזאת, ובאמת, כשהם מלמדים אותנו איך להתבונן על הדברים, לאט לאט כל אחד יכול להכיר ולהשיג את הדבר הזה. דוגמה, יש ימים, לכל אחד מאיתנו, כל אדם עובר את זה, יש ימים, כל מה שנעשה בים הזה, אנחנו נצליח בצורה בלתי רגילה. נהיה חכמים, יהיה לנו עצה, יהיה לנו תושייה, בכל דבר. כל משימה שיתנו לנו, נהיה הטובים ביותר. אחרי חודש כזה, אדם מרגיש, ברוך השם, זה אשרי הדור שאני נמצא בתוכו, ואני מייעץ לו, ואני מחכים אותו. ברגע שאדם מתחיל רק לחשוב את המחשבות האלה, שהוא הסגן של החכמים בארץ, פתאום אדם קם בבוקר, הוא הלך לישון בלילה, מאוד חכם. בלילה הוא היה מאוד חכם, הכל היה בסדר. הוא קם בבוקר, פתאום הכל מסתלק. הוא אפילו לא יודע, והוא לוקח לו זמן לזכור בכלל איך קוראים לו. איזה יום היום, מה השעה, ואיפה, מה אני צריך לעשות בכלל. פתאום כל השכל מסתלק מהאדם. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים כאלה, שיום אחד אנחנו הכי גיבורים, הכי תושייה, הכי בעלי יכולת, יום אחד אחרי זה, והוא רואה אנחנו מחפר אבון. אנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים, לא מסתדרים עם הדבר הכי קטן. אם נתבונן בחיים שלנו, בשינויים האלה, ונשאל את השאלה, מה קרה פה? מה קרה? למה אתמול כל דבר שהייתי, אם זה בלימוד, כל דבר שלמדתי הבנתי, היום את הדבר הכי פשוט אני לא מבין, אני בקושי מבין מה מדברים איתי היום, אני מרוב הבלבול שעובר עליי. מה קרה מאתמול להיום? מה השינוי מהיום לאתמול? כשמתחילים להתבונן בזה, פתאום האדם רואה, תשמע, אני לא פה משהו, איזה מכונה נפרדת שפועלת בה. יש פה מישהו שמחיה את המכונה הזאת. נותן לה כוח, נותן לה חוכמה, נותן לה הבנה, נותן לה יכולות נפשיות וכן הלאה. והוא, כשהוא רוצה, הוא לוקח את זה, אין כלום, שום דבר אין. זה החיבור, זה ללמוד את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש עומק, זה הנושא הזה, להכיר בפנימיות שלנו את הקדוש ברוך הוא, זה עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, זה עומק אחרי עומק, עד אין סוף עמוקים יש בדבר הזה. מהי עבודת הצדיקים שהם זכו לבירור דעת גדול מאוד? מה עבודתם? העבודה שלהם זה להכיר, ללמוד להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכם ובנפשם. דוד המלך אומר בתהילים, הוא ודאי היה אחד הצדיקים הגדולים שזכה לזה, אז הוא אומר דוד המלך בתהילים, במזמור קופלמד א', כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. ככה זה פסוק בספר תהילים. כשמדומני זה אבן עזרא, אחד המפרשים של התהילים אומר, מה דוד המלך אמר כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? הרני מוטל לפניך כגולם. כשאני מרים את היד, אתה הרמת לי את היד. גולם, גולם לא עושה שום דבר מעצמו. מרימים אותו, מזיזים אותו. דוד המלך זכה להשיג שהוא גולם. הוא גולם אצל הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא מחיה אותו? בכל דבר ודבר. אז הוא אמר את הפסוק. אחרי זה הוא אמר, בסוף התהילים, זה הפסוק האחרון של תהילים. כל הנשמה תהלליה, הללויה. מה, חז"ל אומרים, מה הפירוש? על כל נשימה ונשימה אני מעלל אותך. מה זאת אומרת? איך אפשר להלל כל נשימה ונשימה? הוא היה עוסק בהרבה דברים. איך היית יכול להלל? אז שמעתי פעם פירוש על זה, שבכל נשימה דוד המלך הגיע לכזאת מדרגה שהוא מכיר בזה. הוא לא היה מהלל, אומר תודה באותו רגע, אלא היה לו הכרה, הבנה פנימית. הקדוש ברוך הוא זה שמחיה אותי בכל נשימה ונשימה. כל נשימה למעשה זה האור של הקדוש ברוך הוא, החיות שהוא נותן לי עכשיו, שהוא נותן לי עכשיו. כשאנחנו מתחילים להתבונן בדברים האלה, זה ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא ברובדים חדשים לגמרי. זה עניין אחר לגמרי להכיר את הקדוש ברוך הוא ברובדים האלה, שהוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו את הכוח וכן הלאה. זה היסוד שאומר פה רבי נחמן. בשלב הראשון, אדם אומר, כן, אני צריך לתקן את המידות שלי. אני צריך לתקן את האהבות מיותרות של העולם הזה. אני לא יכול לאכול כל יום, זה כבד כבר, כל יום אני אוכל שש עוגות גבינה, קצפת. אי אפשר לאכול כל יום שש עוגות. אז על חמש עוגות זה מיותר. אז אני אוכל, אני אשאר עם עוגה אחת. אז הוא עובד על התאווה המיותרת, להישאר רק עם עוגה אחת. כשהאדם עובד את העבודה הזאת, זה דבר גדול מאוד. זה דבר גדול מאוד. אבל אם נשאל את האדם שנמצא בתוך המהלך הזה, מי בעצם פה מתאמץ? מי בעצם פה מוסר את הנפש? מה האדם יגיד? מה השאלה? אתה לא רואה כמה אני מתאמץ? אני מתאמץ לתקן את המידות שלי. אני מתאמץ לצאת מהתאוות המיותרות. הוא באמת באותו רגע, הוא אומר תשובה אמיתית, הוא באמת מתאמץ. זה באמת נכון. זה נקרא הקומה הראשונה שהיא אמיתית, וצריך לעבור אותה, וצריך להיות בה. אבל אחר כך, בד בבד, זה, בכל מיני בחינות זה נעשה, צריך לעלות לקומה השנייה. מהי הקומה השנייה? הקומה השנייה זה להתחיל להשיג ולהבין ולהתבונן, אין מציאות שלי. כשהקדוש ברוך הוא לא נותן לי כוח לעבוד על המידות שלי, כשהקדוש ברוך הוא לא נותן לי את הרצון לעבוד על המידות שלי, אז אני יודע איפה אני נמצא, והוא רחום יכפר עוון. ברגע שרק מסירים ממני קצת את השמירה, את הסייעתא דשמיא, אז אני יודע שאני הולך לאכול לא שש עוגות קצפת, אני הולך לאכול 12 עוגות קצפת, כי אני קצת משוגע, אני מכיר את עצמי. אז אם אני מצליח לאכול היום שש עוגות קצפת, לשמור על עצמי ולרדת לאט לאט, בקומה השנייה האדם מתחיל להבין שכל מה שהוא עשה זה בעצם היה סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא. ואז האדם מתחיל להכיר היכרות פנימית את הקדוש ברוך הוא, שבעצם הקדוש ברוך הוא זה שנותן לו את הכוחות. זה בעצם עומק הדברים שאומר פה רבי נחמן. מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר, בהתחלה האדם כפשוטו צריך לקחת אחריות ולהגיד, אני צריך לתקן את עצמי, אני צריך לתקן את מידותיי, וזה אמת. אחר כך, לאט לאט, אתה צריך ללמוד להכיר את זה, שלולא הקדוש ברוך הוא נתן לך את הרצון, ואת המחשבה, ואת היכולת, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה היית נמצא במקום שבו אתה נמצא, לא היית זז משם אפילו סנטימטר מהמקום הזה, והוא זה שנותן לך את הכוחות. זה שתי בחינות כלליות שלמעשה כוללות את כל העבודה שלנו. כל התורה למעשה כלולה בשתי הבחינות האלה. מצד אחד אנחנו צריכים להשתדל ולעבוד על עצמנו, ואחר כך אנחנו צריכים להשתדל ללמוד ולהכיר איך שכל מה שעשינו והצלחנו לעשות, זה היה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה. ואז זה המושג שעושים תשובה על תשובה. מה אנחנו עושים תשובה על תשובה? מה הכוונה? עומק הדברים זה, אני עושה תשובה על זה שנדמה לי שעשיתי את הדברים בכוחות עצמי. על זה עושים תשובה. זה הקומה השנייה. שהיה לי כזה מדמה, דמיון כזה, מחשבה כזאת, שאני זכיתי להתגבר על איזה תאווה. אני זכיתי להתגבר על איזשהו מידה רע. ואז לומדים להכיר את הקדוש ברוך הוא בקומה השנייה. זה נקרא המהלך של תשובה ותשובה על תשובה. ובאמת, בספרי הקבלה, יש עריכות דברים בדבר הזה, ולמעשה זה שתי מידות ושתי דרכים של עבודה שכלולים הרבה מאוד. התורה, שעם ישראל יצא ממצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי שראו ניסים מופלאים מאוד, כתוב בסוף פרשת בשלח, שמאי בשלח פרו את העם, בסוף הפרשה הזאת כתוב שלעם ישראל הייתה קושייה. מה הייתה הקושייה של עם ישראל? היש השם בקרבנו עם עין. מה כתוב מיד אחרי זה? אתם מקשים כאלה קושיות ויבוא המלאק. מיד בא המלאק למלחמה על עם ישראל. אז העם ישראל שאל, היש השם בקרבנו עם עין. נזכור שזה היה כמה ימים אחרי קריאת ים סוף. עם ישראל בשנה האחרונה ראה את הניסים הכי מופלאים שיש בעולם. עכשיו אתם שואלים אם השם איתכם או לא איתכם? היש השם בקרבנו עם עין? עכשיו אתם שואלים, מלא, הדור שלנו ישאל, זה יש מקום לשאלה. בדור ההוא, בזמן ההוא, היה מקום לשאול את השאלה הזאת? לכן, הזוהר הקדוש אומר, על הפסוק הזה, וכי שוטים היו עם ישראל ששאלו את השאלה הזאת, היש השם בקרבנו עם עין? אתם ראיתם עין בעין את הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, שלא זאת הייתה שאלתם. אלא, הם שאלו שאלה אחרת. הם שאלו באיזה דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. האם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך יש או בדרך עין? מה הכוונה בדרך יש או בדרך עין? אומרים מפרשי הזוהר, זה מה שלמדנו פה. הם שאלו שאלה. הם אמרו, אנחנו רואים שיש פה שני דרכים. דרך אחת זה נקרא דרך של יש. למה זה נקרא דרך של יש? האדם פה הוא יש, הוא ישות שחייבת לדאוג לעצמה. תיקח את האחריות על עצמך ותדאג לעצמך. זה הדרך הראשונה, זה הקומה הראשונה של התשובה. עם עין, זה האם אנחנו עין. מה הכוונה עם עין? האם הכוונה שכל כוחותינו וכל נפשנו, רוחנו ונשמתנו במעשה מבוטלים לקדוש ברוך הוא, ואין לנו עבודה פה, רק להתבטל אליו, רק להכיר במלכות שלו. זה, ככה מסביר הזוהר הקדוש, שזה היה הספק של עם ישראל. איך צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? האם בדרך של יש או בדרך של עין? האם לקחת אחריות או לא, להתבטל לקדוש ברוך הוא ולמסור את הכל אליו. להגיד הקדוש ברוך הוא בן קובו, אתה עושה את הכל, אני עכשיו יושב רגל על רגל במדבר, היה מאוד נעים שם, היו ענני הכבוד, זה היה ממוזג, היה מעוברר, היה כיסאות נוח בכל אוהל, מוציא את הכיסא נוח לפני האוהל במדבר, יושב רגל על רגל, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מחכה עכשיו שאתה תעשה מה שאתה רוצה, אני עין. זו הייתה השאלה שלהם, ככה מה אומר הזוהר הקדוש. האם אנחנו צריכים לקחת אחריות או למסור את זה לקדוש ברוך הוא? באמת, מה התשובה? מה התשובה על זה? אומר רבי נחמן, זה אמת וזה אמת. יש זמנים ומצבים שהאדם צריך לקחת אחריות להיות יש. אתה עכשיו קובע, אתה מחליט, אתה צריך לקחת אחריות על הדברים ולבחור בטוב ולהתרחק מהרע. אבל בד בבד תדע שיהיה לך זמנים מסוימים שאתה ישימו לך הזיקים על הידיים ועל הרגליים, יגידו לך פה תשב, לא ייתנו לך לזוז מהמקום, הכוונה בכל מיני בחינות, ו... בזמנים האלה אנחנו נצטרך ללמוד ולהכיר שמישהו שם לנו את ההזיקים על הידיים ועל הרגליים ואומר לנו שב פה ותחכה עד שאני אושיע אותך. ואז להבין שעכשיו אנחנו הולכים לעבודה של הקומה השנייה, שזה להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר לנו יסוד מאוד גדול, בהמשך התורה הזאת, הוא אומר, עיקר הבירור השלם של הדעת של האדם, שאדם ידע מתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת יש, מתי לעבוד אותו בבחינת עין. כשאדם יודע מתי לעבוד ככה או מתי לעבוד כך, אז האדם זוכה לבירור מאוד מאוד גדול בדעת. לכן באמת מאוד קשה לברר את הנקודה הזאת. מתי אני צריך לקחת אחריות ולעשות מסירות נפש ולא לוותר בשום פנים ואופן? מתי אני צריך לקחת כיסא נוח, לשבת רגל על רגל, לחייך ולהגיד לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי שום דבר כי אתה עושה את הכל. אז מה נשאר לי לעשות? נשאר לי לשבת ולחייך, ואם אני כבר לא יהיה לי חשק לשבת, אני אשים מוזיקה, אני ארקוד. כי בן גבוה אתה עושה את הכל, והכל לטובה. אז הבירור הזה, בין היש ובין העין, זה למעשה העבודה שלנו כל ימי חיינו. לדעת מתי לעשות כך, מתי להתנהג כך, מתי להתנהג כך. שבוע שעבר אמרנו, סימן. יש סימנים שלאט לאט לומדים אותם עם הזמן. יש לפעמים... בחיים שלנו מצבים שמביאים אותנו מאוד לעצבות או לדכדוך הנפש. משהו פה לא טוב קרה, זה יכול להיות לא קרה, לא טוב, דבר לא טוב שקרה לנו, אולי למישהו מהמשפחה שלנו, מישהו קרוב אלינו. ואז אנחנו רואים פה דבר לא טוב. אנחנו רואים דבר לא טוב, זה גורם לנו צער, גורם לנו עצבות. זה מצב אחד. מצב נוסף, שמוטל עלינו איזשהו משימה, איזשהו תפקיד, ואדם רוצה בכל מאודו ובכל כוחו להצליח, ואז יש מצב, יש שלב, שאדם פתאום נכנס למתחים נפשיים. המאמץ, האחריות, מה שהוא קיבל על עצמו, פתאום מכניס אותו לאיזושהי מתח נפשי. שני מצבים שמן הסתם קורים לכל אחד מאיתנו בחיים. אומר, רבי נחמן אומר לנו יסוד מאוד גדול. ברגע שהגעת למצב של עצבות, דכדוך הנפש, כי קרה פה משהו לא טוב. משהו לא טוב יכול להיות קרה לך או לאחרים. או המצב השני, זה סימן משמיים, סימנו לך, תדע לך, זה סימן, לך לעבודה של העין עכשיו. מה זאת אומרת עבודה של העין? העבודה של העין, פירוש הדבר הזה, אם אתה מרגיש עצבות, שקרה פה משהו לא טוב, מיד תגיד ככה. תלך לקומה השנייה, שזה נקרא עבודה של העין, עין באלף. אין פה מישהו בכלל שעובד בעבודה של העין. לך לעבודה, לקומה הזאת, ותגיד לקדוש ברוך הוא ככה. אני עכשיו יודע... שאתה עשית, עושה ותעשה את הכל, מאלף ועד תף. אז מה עכשיו אני מתחיל להיות עצוב, או לדאוג, או להיות עצבני ממה שאתה עושה? כי מה אכפת לי? בגבוך אתה עושה את הכל, ואתה עושה את הכל לטובה. אז מה אני אעשה בינתיים? עד שהבעיה תיפטר? אני אגיד לך מה אני אעשה. להגיד את זה לקדוש ברוך, אני אגיד לך מה אני עושה. אני שם עכשיו מוזיקה, ואני מתחיל לרקוד. אני בשמחה, כי בגבוך אתה עושה את הכל והכל לטובה. כל מה שאתה עושה הכל לטובה. אז אין לי מה לדאוג משום דבר. ובאמת כך האדם מתחיל להשתחרר מלחצים ומדיכונות הרבה הרבה שיש בתוך הנפש שלו. מדוע? כי אומר רבי נחמן מגלה לנו יסוד מאוד גדול, שיש שני שורשים של בעיות נפש. אחד זה עצבות, אחד זה מתחים. זה, יש עוד קצת, אבל זה שני שורשים עיקריים. אומר לנו רבי נחמן, מה השורש? מאיפה זה מתחיל? הפנימיות, הנקודה הפנימית. מאיפה זה מתחיל? לקחת על עצמך אחריות במקום שלא היית צריך לקחת על עצמך אחריות. היית יש במקום שאתה צריך להיות עין. ברגע שאתה יש במקום שצריך להיות עין, תדע לך, הכל הולך פה להיות בלגן גדול מאוד. לך תמסור את הכל לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה עושה את הכל, אתה מהווה את הכל, זה שם הוויה, שאתה מהווה את הכל, מה נשאר לי לעשות? לשים מוזיקה ולהתחיל לרקוד, כי הכל לטובה. ומי שיכול לעשות סלטות, בחורים צעירים שיכולים לעשות סלטות, זה עוד יותר טוב. זה הריקודים המשובחים. מאיפה למדנו את זה? מדרש, מפורש. דוד המלך היה רקדן, כך הוא אומר, לא היה רקדן בעם ישראל כדוד המלך, והיה עושה סלטות. היה עושה סיבובים באוויר, היה מתאפר באוויר. אני ממש מצטער שמגיל צעיר לא עשיתי את זה, לא ידעתי, לא גילו לי את המדרש הזה. אם היום גלי לי את זה בגיל 18, הייתי כל החיים שלי מתאמן לעשות סלטות. היום זה קצת, אני לא יכול לעשות סלטות. אני אומר, יש לי ילד קטן, אני אומר לו, תעשה סלטות, תלמד, לעשות סלטות. למה? לעשות סלטות זה מאוד חשוב. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, השבוע היה היורצייט שלו. הוא אומר, למה דוד היה עושה סלטות? הוא אומר, הוא התכוון להגיע לעולם שנקרא עולם העיגולים, שורש כל הבריאה. אז היה עושה סלטות, היה לו כוונות עליונות בדבר הזה. אז זה דוגמה לעבודה של העין. ברגע שקורה משהו שלא טוב לך, ואתה לא יכול להתמדד איתו, אתה עצוב, לך לעבודה של העין, תחייך, תגיד לקדוש ברוך הוא, הכל טוב. למה הכל טוב? כי אתה עושה את הכל לטובה. לפני כמה שבועות סיפרנו, יש גמרא במסכת ברכות, עוד מעט אפשר, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, תכף אפשר. יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת שהיה מלך, הוא היה מאוד גדול, אחד הצדיקים הגדולים, חזקיהו המלך. כתוב בגמרא בסנהדרין, חזקיהו היה ראוי להיות משיח. אם היה זמן הגאולה, הוא היה משיח. הוא היה מאוד גדול. חזקיהו ראה ברוח הקודש, זה היה לפני שהוא התחתן, הוא ראה ברוח הקודש שאם הוא התחתן, והוא רחום החבר אבון, איזה בנים הולכים להיות לו. הולך להיות לו בן שבבניק מספר אחד בישראל. הולך לעשות בלגן גדול בעם ישראל. הולך לעשות את כל העבודות הזרות, הצרות גדולות הולך לעשות. חזקיהו היה כזה צדיק, הוא אמר, אם ככה לא מתחתן. בסדר, אז אני מקבל על עצמי, לא מתחתן, צריך לדעת, הוא קיבל על עצמו פרישות כל החיים, זה לא דבר פשוט. קיבל על עצמו פרישות כל החיים. הקדוש ברוך הוא אמר לישעיהו הנביא, הם חיו באותו הדור, הם היו בני דודים. חזקיהו וישעיהו היו בני דודים. אמר לו, לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו המלך, תגיד לו, הוא היה חולה, לך תגיד לו שהוא מת במחלה הזאת, וגם אין לו חלק לעולם הבא. ישעיהו הנביא בא אמר את זה לחזקיהו. אז חזקיהו שאל, נבהל, הוא אמר לו, הוא ידע שישעיהו זה נביא אמת, אז הוא נבהל, הוא אמר לישעיהו הנביא, על מה ולמה? הוא אמר לו, בגלל שאתה לא מתחתן ואתה לא מוליד ילדים. אמר לו חזקיהו המלך, אתה יודע למה אני לא מתחתן? אתה יודע איזה בן הולך להיות לי. אמר לו, אז הוא אמר לו את הפסוק הזה, שזה יסוד מאוד, לא פסוק, משפט, שזה יסוד מאוד גדול. בעדי דקב שנה רחמנה, למה לך? מה שהקדוש ברוך הוא עושה ומסתיר ממך, זה לא העניין שלך בכלל. למה לך להתעסק בזה? אתה צריך להתחתן ולהוליד ילדים? אל תעשה חשבונות של רוח הקודש. אז יש לך רוח הקודש, אז מה אם יש לך רוח הקודש? יש את התורה, אתה צריך להתחתן. תתחתן, אל תשנה שום דבר בבריאה. אז פה זה הלימוד הגדול. שיש כאלה דברים, בעדי דקב שנה רחמנה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה ומסתיר את זה מאיתנו. לא כל דבר אנחנו יודעים וכל דבר אנחנו מבינים. איפה שזה לא מסתדר לנו, איפה שאנחנו לא מבינים על מה ולמה, ואנחנו רואים שאם ניכנס לעניין נהיה עצובים. אז במקום שאתה תהיה עצוב, לך לעבודת העין, ואז תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה עושה בין כבר את הכל, וגם כל מה שאתה עושה הכל לטובה, אז זהו, אז אני עכשיו מתחיל לרקוד. זה מה שיש לי. אם אפשר ללכת לים, אני הולך לים, לא משנה. אני עכשיו עין, אני לא יש בבחינה הזאת. אז זה היה דוגמה לברר מתי אנחנו עובדים בבחינת יש ובבחינת עין. אם האדם יכול לעשות דברים לטובה ולהתרחק מהרע בד בבד, כי זה סור מרע ועשה טוב, ואדם מרגיש שיש לי כוח, ודאי שתעשה. אל תגיד בשעה שיש לך כוח ואתה יכול לעשות דברים, אל תגיד אני עכשיו עובד עין. אתה שותה אם אתה עובד עכשיו בבחינת עין. למה? זה מישהו אמר לי פעם דוגמה. אני אפתח את הספר, אני אשב על הכיסא, ואני אסתכל על הספר, ואני אגיד לקדוש ברוך הוא, מתי שתרצה אני אלמד. אז הקדוש ברוך הוא יחכה לך 120 שנה שתלמד. הספר פתוח, אתה יושב על הספר, תלמד. אל תשאל מתי הקדוש ברוך הוא ירצה שאני אלמד, אז אני אלמד. כי זה הבלבול בעבודה של יש ובעבודה של עין. זה הבלבול. בבחינה הזאת, ככל שאדם יותר לומד להבין ולהכיר, בהמשך אומר רבנו, ככל שאדם יודע מתי לעבוד כך או לעבוד כך, ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. מה הכוונה? כל הדרך החיים של האדם מתחיל להיות מונגת בימין השם. מה זה ימין השם? מידת הרחמים. האדם מתחיל להיות מונג במידת הרחמים ככל שהוא זוכה לברר מתי לעשות יש, מתי לעשות את העבודת העין. העניין שזה באמת מאוד קשה לברר את זה, וצריך כל החיים כל פעם ללמוד את הדבר הזה, והצדיקים היו מבררים את זה בדקות גדולה מאוד, והיו מפחדים לעשות כחוט השערה של טעות בדבר הזה. דוגמה, סיפרנו על חזקיהו. אז ישעיהו הנביא אמר לחזקיהו, אתה מת מהמחלה הזאת, ואין לך חלק לעולם הבא. אז הוא אמר, טוב, אני חוזר בתשובה. ישעיהו הנביא אמר לו, מה תשובה? אמרתי לך, אין, זה נגזר הגזרה. כשהוא שמע את זה, זה חזקיהו, לא יודעים את זה. עכשיו אני אספר לכם סוד. חזקיהו היה חסיד ברסלב. הוא היה חסיד ברסלב. מאיפה אנחנו יודעים שהיה חסיד ברסלב? לא חב"ד, ברסלב. מאיפה אנחנו יודעים שהיה ברסלב? מה הוא אמר לישעיהו הנביא? ישעיהו היה נביא אמת, וחזקיהו ידע שהוא נביא אמת. הוא אמר לו דיבורים של ייאוש. אתה מת מהמחלה הזאת, אין לך חלק, ואמרתי לך שזה מה שיהיה. מה אמר לו חזקיהו המלך? הוא פונה אליו בלשון כזאת, אומר לו, בן אמוץ. הוא כבר לא קורא לו כבוד הנביא, כבוד ישעיהו. קורא לו בלשון גנאי קצת, בן אמוץ. קלה את הנבואה שלך, גמרת להגיד את דבריך? צא מפה. גירש אותו מהבית. חזקיהו המלך גירש את ישעיהו הנביא. למה? הוא אמר לו, אתה בא לייאש אותי? כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ככה כתוב בלשון המדויקת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ישעיהו הלך הביתה, הוא גירש אותו, הוא מלך, הוא גירש את הנביא. מה עשה חזקיהו המלך? ישר התפלל מקירות ליבו לקדוש ברוך הוא. אמר לקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר לו? הוא רצה עכשיו לבטל את הגזרה. מה, איך הוא ביטל את הגזרה? הוא אמר לו, תזכור שהייתי מתפלל בנץ. זה הכל, זה מה שאמר לו, תזכור שהייתי מתפלל בתיקן, בנץ. כשישעיהו הנביא הגיע הביתה, הקדוש ברוך הוא התגלה לו עוד פעם ואמר לו, תחזור לחזקיהו המלך, לך תגיד לו שביטלתי את הכל. אני מוסיף לו עוד 15 שנים, על מה שהיה לו עוד 15 שנים, יש לו חלק לעולם הבא. הוא בא לחזקיהו המלך, אמר לו את זה, חזקיהו אמר לו, טוב, אז אם כך אני עושה תשובה, תן לי את הבת שלך לאישה. היה לישעיהו הנביא בת צדיקה, קראו לה חפציבה. למה חפציבה? הקדוש ברוך הוא מעיד עליה, כל חפציבה, היא נקראת האמא של המשיח, חפציבה. אמר, תן לי את הבת, סגרו וורט, באותו יום סגרו וורט, שברו צלחת, הייתה חתונה אחרי כמה ימים, בין חזקיהו המלך לבין חפציבה. באותו שבוע היה ליל הסדר, כתוב שהיה ליל הסדר באותו שבוע, והיה מצור על ירושלים, היה מצור על ירושלים. מי צר על ירושלים? סנחריב. הוא היה המלך הכי גדול בעולם. בטבע אי אפשר להילחם כנגדו. אז אחד הדברים שהקדוש ברוך אמר לישעיהו הנביא, תגיד לחזקיהו, תגיד לו שהסיפור עם סנחריב כבר יסתדר. זה נפטר הבעיה. תראה לך מה לעשות. תורה הבעיה. איך נפטרה הבעיה? היה שם, יש אומרים 180 אלף חיילים, יש אומרים 1,800,000 חיילים. היה שם הצבא, כיתר את כל ירושלים. עכשיו, החיילים הם לא אשמים. המלך שלח אותם. מה הם? הם מסכנים, מה הם עשו? הם צריכים לעשות מה שהמלך שלהם אומר. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם ישאר בעולם הזה, כבר לא תשארו, אבל תצאו מפה בדרך יפה. בליל הסדר, שהיה באותו שבוע, הקדוש ברוך הוא פתח, חז"ל אומרים, מה הוא עשה? פתח חלון, מטר על מטר, וכל צבא סנחריב שמע את שירת המלאכים. הנשמה שלהם פרחה מרוב השתוקקות. עכשיו, מי ששומע את שירת המלאכים, הנשמה לא יכולה להישאר בעולם הזה. פרחה ככה, מתו כל צבא סנחריב. מה עשה חזקיהו באותו הלילה? מה הוא עשה באותו הלילה? חזקיהו אומרת הגמרא, הלך לישון. אפילו התבודדות הוא לא עשה, הלך לישון. שואלים, כולם שואלים, מה, אתה יודע שהולך להיות לך כאלה ניסים מופלאים, למה אתה הולך לישון? לפחות תעמוד, תגיד את התהילים, שירות, תשבורות לקדוש ברוך הוא. למה הלכת לישון באותו הלילה? אומר הרב דסר בספר מכתם אליהו, חזקיהו ידע שבעניין של סחריב הוא חייב לעשות עבודה של עין. זאת אומרת, לדעת שהשם עושה את הכל. חזקיהו אמר, אם אני אתפלל שיהיה פה ניסים, אני יודע בעצמי שאני ארגיש שמשהו עשיתי. הוא פחד מלהרגיש שהוא עשה פה משהו. אמר לקדוש ברוך הוא, אני כזה בעייתי בעבודה של היש ועין, שאני הולך לישון, אתה תעשה מה שאתה יודע שצריך לעשות, לא יהיה לי אבא אמינה, לא יהיה לי אפילו מחשבת דקה שעשיתי פה משהו, אני ישנתי, אתה עשית את כל הניסים. כדי לעשות את עבודת העין בשלמות, חזקיהו המלך הלך באותו לילה לישון. וזה, כי הצדיקים מאוד, מאוד חוששים לפגום בעבודה הזאת. הם יודעים שזה, אצל הצדיקים זה פגם גדול. אבל אנחנו עוד לא צדיקים, אנחנו עוד אנשים פשוטים. העבודה שלנו זה ללמוד לזהות. בפשטות, בצורה, בכלליות, ברגע שאתה יכול לעשות משהו, תעשה. בכל דבר. אל תתבטל. אבל איפה שאתה מתחיל להרגיש שסוגרים עליך, סגר עליו המדבר, לא יכול לעשות שום דבר. אדם מתחיל להרגיש, בדרך כלל זה בלחצים פנימיים, אולי משהו חיצוני. סוגר אותך, אתה לא מצליח לצאת מזה. אז תבין, אל תתייש, אל תיעצו. תבין, עכשיו משמיים הוביל אותך לעבודה שנקראת עין. לך להגיד לקדוש ברוך הוא, הבנתי שאתה עשית, אתה עושה ואתה תעשה את הכל, ומה שנשאר לי זה רק לשים מוזיקה, לרקוד, אולי ללכת טייל בים, אין לי מה לעשות. זהו, עכשיו אני במנוחה, אני בחופשה. אתה עושה את הכל לטובה. אז זה הבירור בין היש ובין העין. עכשיו נתבונן בכל המהלך הזה ברובד קצת, עוד קצת יותר עמוק, בעניין של ראש השנה. בלשון הקבלה, כל מה שדיברנו, זה גם הובא בקבלה. אבל בקבלה משתמשים בלשונות קצת אחרים. ולעבודה יש ספירות. העבודה של היש בספירות היא נקראת ספירת החוכמה. מדוע היא נקראת ספירת החוכמה? שיש על האדם עכשיו חוכמה, יכולות, כוחות נפש, ואז הוא בבחינת יש ובבחינת ספירת החוכמה. ככה כתוב בספרי הקבלה. ואילו העבודה של בחינת העין היא עבודה עוד יותר גבוהה מהחוכמה. מה היא עבודה יותר גבוהה מהחוכמה? איזה ספירה יש יותר גבוהה מהחוכמה? ספירה שנקראת ספירת הכתר. כשמאיר על האדם הספירה הכי גבוהה שהיא ספירת הכתר, אז האדם, העבודה שלנו פה זה עבודה בבחינת עין, להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז זה, כל מה שדיברנו, יש את זה, אפשר להגיד את זה גם בלשון הספירות. בלשון הספירות, שמאיר על האדם ספירת הכתר, הספירה יותר גבוהה, אתה צריך לעבוד פה בעולם הזה בבחינת עין. כשמאיר עליך ספירת החוכמה, אתה צריך לעבוד בבחינה של היש. זה אותו דבר, רק להגיד את זה בלשון של הספירות. למה ציינו את זה? רבנו אריה הקדוש אומר שבהבנה הפנימית, בהבנה הפנימית של כל התיקונים והמהלכים הרוחניים שקורים בראש השנה, יש לו ספר שנקרא שער הכוונות, ושם כותב רבנו אריה הקדוש שביום הראשון של ראש השנה יש לנו עבודה שנקראת, ככה אנחנו אומרים עכשיו קבלה, כי צריך להתחיל ללמוד את הקבלה בתל אביב, עכשיו אנחנו הגענו לשיעור קבלה, עכשיו אנחנו לומדים קבלה. בלשון הקבלה, העבודה הרוחנית של יום ראשון נקראת לנסר את ספירת הכתר, ככה זה נקרא. ואילו היום השני של ראש השנה זה לנסר את ספירת החוכמה. זה לא מובן לנו מה המשמעות של הדברים. מסבירים תלמידי רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול, שלמעשה זה קשור לכל מה שדיברנו היום. בראש השנה נקבע לאדם כל מה שיהיה איתו כל השנה. כל השפע, כל עשיית הדשמיה, כל המהלכים שעתידים לקרות לאדם במשך כל השנה, למעשה צריך לדעת, זה נקבע בראש השנה. למה הדבר דומה? למבנה השנה, מבנה הנהגת השנה. למה הדבר דומה? היה איזה יהודי שרצה לבנות בית. רצה לבנות בית חדש. עכשיו, ברוך השם, יש לו מספיק ממון, ויש לו צרכים. הוא צריך למשפחה, הוא צריך גם קצת לילדים, איזה גינה יפה, אולי בריכת שחייה, צריך משרד, חדר עבודה, וכן הלאה. חדר לארח אנשים, וכן. קורץ בעניין שלם הוא צריך. טוב, הוא התחיל לברר, מי יכול לעזור לי בזה? נוצא אנשים אחראים, אמרו לו, תשמע, יש איזה מהנדס, הוא מספר אחד בארץ, אין כמותו. לך תשב איתו, תקבע איתו פגישה, שב איתו, תגיד לו כל מה שאתה רוצה. הלך למהנדס הזה. היהודי הזה הלך למהנדס, שאל אותו המהנדס בפגישה, מה אתה רוצה? הוא אמר לו, תשמע, אני צריך בית, 2-3 קומות וכן הלאה. הסביר לו את כל מה שהוא צריך. אמר לו המהנדס, בסדר. טוב, אני אעשה לך חשבון כללי כמה אתה צריך, אם יש לך מספיק כסף בשביל זה. עשו חשבון, אמר לו, כן, יש לי מספיק כסף בשביל זה. המהנדס אמר לו, תשמע, עוד כמה ימים, בוא נקבע פגישה עוד שבועיים, אני עכשיו, את כל מה שאנחנו דיברנו, צריך להעלות את זה על תוכניות, סרטוט. אחרת לא, לא אפשר להתחיל לעבוד על זה. אני צריך, הכל זה לסרטט. עוד שבועיים תבוא איתי, תשב, אתה תראה גם היום סרטוט על נייר, היום גם יש גרפיקה ממוחשבת, אני אראה לך איך זה מצטייר על המסך, תוכל לראות את, את הבית שלך. קבעו פגישה אחרי שבועיים הוא בא, יראה לו את הכל. ראה את כל המפרט הטכנית, כל הכל, הכל הוא ראה. אמר לו המהנדס, מקובל עליך? אמר כן, טוב, הנה, חוזה, תחתום על התוכניות. מחר בבוקר אני שולח את הקבלנים לשטח להתחיל לעבוד. הסכים איתו, חתם איתו, למחרת בבוקר הקבלנים התחילו לעבוד. זה, אחרי שנה נגמר הבית הזה. ברוך השם, יש בית. זה משל. מהו הנמשל? מהו הנמשל? זה ראש השנה, יום כיפור, השמיני עצרת וכל השנה שלנו. בראש השנה יש לנו פגישה עם המהנדס הגדול. בראש השנה אדם צריך לגלות בדעתו איזה בניין הוא רוצה לבנות כל השנה. זה העבודה שלנו. אנחנו מגלים בדעתנו את הבניין. מה הכוונה? אומר רבי נחמן, ראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות. מה זה מחשבות טובות? תחשוב מחשבות טובות מה אתה רוצה שיהיה כל השנה. בראש השנה כמעט ולא חוזרים בתשובה. אומר רבי נחמן, זה גם כתוב בשאר הספרים. בראש השנה זה לשבת עם המהנדס, זה פגישה עם המהנדס, אומרים לו, אני רוצה בניין שלוש קומות. מה יהיה בקומה הראשונה? בקומה הראשונה אני רוצה 8 שעות גמרא כל יום. זה, אני בונה את הקומה הראשונה מ8 שעות גמרא. עוד 2 ליקוטים מוהר"ן, עוד 2 התבודדות, ועוד 2 ריחוף באוויר. טוב, עכשיו שיהיה גם איזה 2 לעולם הזה קצת. נשאיר קצת לעולם הזה. קומה שנייה, מה אני רוצה לתקן את כל המידות שלי. וכן הלאה, שאדם יתבונן, לאן הוא רוצה להשיג, להגיע, מה הוא רוצה להשיג, לפני, זה ההכנה לראש השנה. בראש השנה אומר רבי נחמן, לך רק עם המחשבות האלה, רק מחשבות טובות, מה אתה רוצה להשיג בעולם הזה, מה אתה רוצה לפעול בעולם הזה. שמעו אותך, המהנדס שמע אותך בראש השנה, אומר לך, תבוא איתי לפגישה, 2 פגישות, עוד 10 ימים אני אראה לך את התוכניות, נעבור על כל התוכניות, לאחר מכן נראה לך את הגרפיקה הממוחשבת, זה בשמיני עצרת, למחרה, אם תחתום לי על הכל, מה זה בנמשל, תמשיך עם הרצונות הטובים שלך, עם הרצונות שלך, תמשיך כל 10 ימי תשובה, ביום כיפורים תחזור בתשובה, שתוכל לתקן את כל מה שצריך, שיהיה לך בית יפה, ואז ביום כיפורים זה הסרטוט, זה עוד שלב, מתקדמים בשלב של הקמת הבית. שמיני עצרת נגמר כל 3 חגים האלה, 3 שבועות שבשמיני עצרת, בשמיני עצרת חותמים על הפתקאות. מה זה החתימה על הפתקאות? יש אומרים בשנה רבה, ולפעמים זה שמיני עצרת, אבל זה 2 הימים האחרונים של סוכות. מה זה הפתקאות? הפתקאות זה שכל מה שנגזר על האדם, מה שרצית וביקשת, ועשית גם תיקונים, מה זה התשובה? לנקות את השטח, שנוכל לבנות בית בלי עכשיו אבנים וקוצים. ניקית את השטח בתשובה, אפשר לבנות את הבית. הפתקאות זה החתימה, מיד אחרי למחרת שמחת תורה, שמיני עצרת, מתחילים לבנות. מעכשיו אתה כבר בשלב הבנייה של כל השנה. אבל לשנות דברים בשלב הבנייה הרבה יותר קשה מהשלבים הקודמים. השלב הכי קל לקבוע את הדברים זה, מתי זה? שמדברים עם המהנדס, זה ראש השנה. בראש השנה עדיין הכל גולמי. מה שתרצה, מה שתתפלל, מה שתחשוב, זה מה שעכשיו המהנדס קיבל. המהנדס בנמשל זה הקדוש ברוך הוא. ביום כיפורים הוא ישאל אותך עוד פעם. זה התפילות של יום כיפורים, זה התשובה. אתה רואה את הסרטוטים, אתה עדיין בשלך, אתה רוצה לשנות פה דברים. אולי מראש השנה השגת שצריך עוד קומה אחת. אתה רוצה עכשיו עוד דברים חדשים. אז תגיד את זה עכשיו. אבל אחרי שמיני עצרת, אפשר לשנות, אבל כבר הרבה יותר קשה. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו מראש השנה עד שמחת תורה. צריך לדעת, כל המציאות של האדם, השורש שלה זה הימים האלה. זה נקבע בימים האלה. וזה עכשיו אמרנו את העבודה בכלליות. אומר רבנו אר"י הקדוש, יש 2 דברים, בכלליות הדברים יש 2 דברים מאוד מאוד מרכזיים שנעשים בראש השנה. יש 2 ימים, ביום הראשון זה נקרא הכתר, וביום השני זה בחינת החוכמה. אומר תלמידי רבנו אר"י הקדוש כותבים, מה הכוונה? כתר וחוכמה שנעשה בראש השנה, כל עשיית הדשמיה, כל הכוחות וההבנות הרוחניות שיהיה לך כל השנה, איך לעבוד את בחינת העין, זה נקבע ביום הראשון של ראש השנה. כל ההבנה והחוכמה והדעת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת יש, זה היום השני של ראש השנה. לכן, זה, הדבר הזה, זה נקרא, בלשון הקבלה, זה לנסר את הכתר, לנסר את החוכמה. אתה תקבל כוח נפשי, רוחני, וגם הבנה, תקבל חוכמה והבנה, מתי לעבוד בבחינה הזאת, מתי לעבוד בבחינה הזאת, ואיך לעבוד. הכל מתחיל משני הימים של ראש השנה. ככה זה מובא בספר שער הכוונות ובתלמידי רבנו אריה הקדוש. אז זה העניין שלנו, זה העניין שלנו בעניין של התשובה, שלפעמים העבודה שלנו זה בבחינת יש, לפעמים בבחינת עין, וכמו שאמרנו, זה צריך כשיודעים את זה, החיים נראים אחרת לגמרי. כי האדם רואה, איפה שאני בעצם אנוס, לפני כמה ימים, אני בדרך כלל לא עוסק בזה, אבל לפני כמה ימים ביקשו ממני לבוא לבעיה של שלום בית. היה בעיה של שלום בית, הבעל אמר לי, איך שהגעתי הביתה, 13 טענות כנגד האישה, אחר כך הוא שתק, עוד 26 טענות נגד האישה, עוד שתיקה, 42 טענות. זה כנגד מניין אחד, אחר כך שם הוויה, אחר כך עולה לשם מבית, 42, הכל, הכל. אחרי כל הטענות, אחרי שקצת ישבנו וראינו, אחרי זה ישבתי ודיברתי איתו קצת לבד, אמרתי לו, תגיד, בסדר, יש לך טענות. אפשר להגיד, חלקם, יש חבי, חלקם X, חלק צודק, חלק לא צודק. אז שאלתי אותו שאלה, תגיד, נראה לך שאתה יכול לשנות פה משהו? אמר לי, לא. אז אמרתי לו, תחליט, או שאתה מקבל את זה באהבה ובשמחה, או שתרביץ לה, אבל מה עכשיו אתה מתווכח? אתה מבין שיש פה מציאות נתונה, קבל את המציאות הזאת. קבל, זה המציאות, תלמד לחיות איתה. זה הדוגמה לבחינת העין. אבל כשאדם לא יודע שיש כזאת הנהגה, אז הוא נלחם, ולפעמים אתה נלחם בתחנות רוח. זה יש מציאות שאי אפשר לשנות אותה. אז את כל זה אנחנו מקבלים מבחינת העין ומבחינת היש, וזה השורש נמשך מהעבודה שלנו בראש השנה. לכן, כל חודש אלול, וגם עד אחרי יום כיפורים, בעיקר, בהסתכלות שלנו, בהבנה שלנו, מה אנחנו צריכים לתקן? דבר אחד, אנחנו צריכים לתקן את הדברים הלא טובים שעשינו. הדבר השני, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו להכיר אותך ולגלות אותך. תעזור לנו לקבל את המלכות שלך. לחיות שהחיים שלנו יהיה איתך, לא נפרדים ממך. ואיפה זה, מה זה, איפה זה נקבע הכל? הכל זה בדעת. הכל זה בתוך המחשבה שלנו. וזה נקרא שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בחודש אלול ובראש השנה הזה, אנחנו מבקשים ממנו, זה הבקשה ממנו, תעזור לנו להכיר אותך, תעזור לנו להבין שבאמת אתה מלך ואתה מנהיג את העולם בהסתרה, אז תעזור לי לראות, לפקוע את המסכים של ההסתרה. זה יסוד אחד בעניין של התורה הזאת וראש השנה. נגיד עכשיו עוד איזה יסוד אחד, לא בקצרה נגיד את זה, לא את השם, קצת דבר על זה. יש שאלה שרבנו אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל, ודיבר דיבורים מאוד חזקים, מאוד מאוד מופלגים על העניין של הנסיעה אליו בראש השנה. יש שאלה, הרי ראש השנה זה יום הדין, המלכות של הקדוש ברוך הוא פועלת, מתגלית בעולם. מה העניין לנסוע לצדיק? למה צריך לנסוע בעצם לצדיק בראש השנה? בפשטות, התשובה הפשוטה היא, כשדנים את האדם, אם לאדם יש משפט בעייתי, אז מה הוא יעשה? חפש את העורך דין הכי טוב בעולם. ברגע שיש משפט בעייתי, מתחילים לברר על כל העורכי דין שיש בארץ, ומשלמים להם הרבה כסף. יש, ראש השנה זה יום הדין, אנחנו צריכים סנגור. אנחנו צריכים עורך דין הכי טוב שימליץ עלינו. וזה, רבי נחמן אמר, מכיוון שכל ימי חיי מסרתי את הנפש בשביל עם ישראל, מה שהצדיק פעל בחייו, הוא ממשיך לפעול אחרי פטירתו. הצדיקים במיטתם קוראים חיים. ועד רבה, והצדיק היום עומד וממליץ טוב עלינו. ולכן כל אדם שמגיע אל הצדיק בראש השנה, צריך לדעת, אתה מגיע ליום הדין שלך עם הסנגור הכי טוב בעולם, שהוא קיבל על עצמו, למסור את הנפש, ככה לשון של רבי נחמן. הוא לקח שני עדים, הוא אמר, אני אשתתח לאורך ולרוחב להוציא כל אדם מכל הבעיות שיש לו. ואפילו אם צריך ללכת לגנום, אני אוציא אותו משם. כל זה הוא אמר לשונות, של איזה כוח יש לו לעזור לכל יהודי ויהודי שמגיע אליו. אבל יש פה עוד דבר, עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה. כתוב בספרי הקבלה, כתוב שיש מצב שהאדם כבר לא יכול לחזור בתשובה. יש כאלה עבירות וירידות כאלה שכבר לכאורה בשמיים אין זכות לאדם לחזור בתשובה. ואז מונעים ממנו לחזור בתשובה. אז יש שאלה שהצדיקים שואלים, מה זאת אומרת? אבל כל יהודי יגיע בסופו של דבר לתיקון שלו. כי יש הבטחה ולא ידח מעוני נידח. אז אתה אומר שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אז מה, אז איפה התיקון שלו? אז כתוב, אומרים המקובלים, שנכון, הנשמה שלו תקבל את התיקון שלה, אבל בגלגול הזה, במציאות הזאת, כבר אי אפשר לתקן, הוא לא, כבר לא יכול לתקן את זה. למה? עשה בלגן יותר מדי גדול. יש כזה בחינות שאדם כל כך ירד, כל כך פגם וקלקל, שבגלגול הזה הוא כבר לא יכול לתקן. ככה זה כתוב בספרים הקדושים. אומר רבי נחמן דבר נורא מאוד. יש מציאות כזאת, אבל אם יגיעו אליי לראש השנה, אז בראש השנה גם מי שאין לו תיקון בגלגול הזה, אני אביא אותו לתיקון בגלגול הזה. ולא רק שאני אביא אותו לתיקון, אני אביא אותו לתיקון שלם בגלגול הזה. איך הוא פועל את הדבר הזה? באיזה אופן הוא פועל שאדם שכבר אין לו זכות, הוא מעורר בו את הזכות. ורבי נחמן גילה לנו פה סוד נורא מאוד בדבר הזה. סוד נורא מאוד, הוא אמר. אמר רבי נחמן, שזה קשור לעבודה של מה שדיברנו, היש והעין. אם אדם הרבה מאוד בעוונות, בחטאים, אולי בדור שלנו אין את זה, אבל נניח שיש מציאות כזאת. בדרך כלל זה לא העוונות הרגילים שאנחנו מכירים, זה בזה, כי על הדור שלנו יש הרבה לימוד זכות. כדי להגיע למצב הזה, אדם צריך באמת לעשות בעיות גדולות. זה לא פשוט, הדבר הזה. אז אדם הגיע למצב הזה. אם הוא זכה להגיע, ואני יכול להגיד לכם עדות אישית, שיש כאלה שבוודאי הם בעייתים ביותר ומגיעים כל שנה לרבנו, אז כשהוא מגיע לצדיק, בראש השנה, הצדיק יכול להפוך את מידת הדין עליו למידת הרחמים. לפתוח לו שערים שהוא יוכל לעשות בתשובה בעולם הזה ובגלגול הזה. איך זה פועל? איך הוא פועל את הדבר הזה? ולמעשה לא, אם אולי מגלה לנו, אין לנו בעיה, אבל הוא גילה לנו את הדבר הזה. הוא גילה. יש כזה דבר שנקרא תפילה בבחינת דין. ואז הצדיק ממליץ טוב על האדם. הולך לבית דין אחד, אומר, בבית דין, מה אתם אומרים על פלוני? הוא הגיע אליי לראש השנה, מה אתם אומרים? אל תזכיר את פלוני פה. פה פלוני אין לו שום זכות, אין סיכוי שאנחנו מוצאים אותו זכאי. טוב, הולך לבית דין אחר, הוא יכול ללכת, יש 24 בתי דין. הוא הולך לכמה בתי דין, אומרים לו, איפה שהוא מגיע, אומרים לו, פה אל תזכיר את פלוני. זה שלמעלה יש תיקים מאוד מפורטים על כל אחד, שם אין פה משחק. לכל אחד יש בפרקליטות למעלה את כל התיקים שלו. אז אומרים לו, בכל בית דין שהוא מגיע, אומרים לו, אל תזכיר פה בכלל את פלוני. עבר את כל ה-24 בתי דין. בשום בית דין לא הסכימו שהוא ימליץ טוב על, על, על פלוני שהגיע אליו, על רובן. רובן הגיע אליו, לא מוכן בשום דבר. מה עושה? רבנו אמר, גילה לנו דבר נורא מאוד. הוא עולה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה עכשיו להגיד לך סוד, ביני ובינך, שאף אחד לא ישמע. אתה, מבריאת העולם, עשית את הכל, אתה עושה את הכל, ואתה תעשה את הכל. ומה הטענה שלך על פלוני, אם אתה עשית, עושה, ואתה תעשה את הכל? איזה טענה יש לך על פלוני? כשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, מה הוא אומר לצדיק? אתה צודק, תוציא אותו זכאי. זה באמת, אמרנו את זה בלשון פשוטה, זה אחד מהסודות הגדולים ביותר שיש בכל בריאת העולם. וזה כתוב בגמרא, במסכת ברכות, שבשעה שעם ישראל היו בקרמל, והיה שם ניסיון מאוד גדול של עבודה זרה, בא אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא. מה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה הסיבות היית ליבם אחורנית. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אתה יש לך טענה על עם ישראל שעובדים עבודה זרה? שימו לב, זה דבר מופלא מאוד. אבל זה כתוב בנביא וכתוב בזה, בגמרא. בא אליהו הנביא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות היית ליבם אחורנית. לכאורה, לפי זה, את מי הוא מאשים? בעבירות של עם ישראל, את מי הוא מאשים? הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה הסיבות אותם. אומר את הגמרא, מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא שנאמר, ואשר הראותי. לא רק שאליהו הנביא מאשים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם מודה באשמה. זה פלא גדול מאוד הדבר הזה. ובאמת, צריך לדעת, יש פה, כתוב, שזה אחד מהסודות הגדולים ביותר בבריאת העולם. אמרנו את זה בלשון כזאת, ודאי שאין הדברים כפשוטם, הם דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל זה בחינה שהצדיק עולה למקום מאוד גבוה, עולה למקום מאוד גבוה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבו של היהודי הזה אחורנית, אתה נתת לו את היצר הרע הזה ואתה עשית את הכל, עכשיו קבל אותו בתשובה. הוא בא אליי, קבל אותו בתשובה. הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, קיבלתי אותו בתשובה. ונפתחים דרכים חדשות לגמרי לאדם הזה בזכות התפילה הזאת. מדוע רבי נחמן גילה לנו את הדבר הזה? כי לפני שיבוא משיח צדקנו, לפני הגאולה, יש כאלה ירידות רוחניות, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיהיה פה דור, אחד מהדורות הבעייתיים ביותר. עכשיו פה אנחנו איננו רואות את זה. בגמרא כתוב את זה, בזוהר נרמז על זה, והעיניים שלנו רואות את זה. איזה בעייתיות. והיה סכנה שעמידת הדין תקטרג עלינו כל כך כל כך חזק, שלא נוכל לעמוד בכתרוג, אם זה בכלליות ואם זה בפרטיות. ואז הצדיק אמר לנו, ברגע שאתם מתחברים ומתכנסים אצלי בראש השנה, אני פועל את התפילה הזאת בבחינת הדין, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, זה שהגיע אליי, אתה הסיבות את ליבו אחורנית. קדוש ברוך הוא אומר לו, אמרת לי את זה? קבל אותו, תכניס אותו פנימה. הוא ממשיך ואומר רבי נחמן, ולא רק זה, אלא מכל הציבור שמגיע אל הצדיק בראש השנה, לדעת השם, 40-50 אלף איש, ויש דברים קשים בדרך, וזה כל הקושי, מי שיהיה לו קשיים בדרך, שיבוא לציון של רבי נחמן ויגיד לו, אתה השם בכל. למה? כי הוא עושה לנו את כל הקשיים האלה בדרך. כי היה אפשר להקל הרבה, אבל הוא לא רוצה להקל. למה הוא לא רוצה להקל? אומר רבי נחמן, מכל הקושי, המסירות נפש, שאתם עוברים בדרכים שאתם באים אליי, אני לוקח את כל זה למעלה. ואני אומר, עם כל התפילות והקושי והנסיעה והמסירות נפש, אומר, אני עם כל זה אני עולה למעלה, לפני הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, תקבל אותם בתשובה. אבל אומר דבר נורא מאוד, לא רק מי שהגיע אליו עכשיו, הוא מוציא אותו, אלא יש הרי יהודים, יש מחלוקת בפוסקים, איך שומרים יום טוב. אתם יודעים את זה? יש כאלה שאומרים שלשמור יום טוב מותר לאכול אוכל נפש וצריך לתקוע בשופר בראש השנה. אבל לא כולם סוברים ככה. יש יהודים שאומרים לשמור יום טוב זה ללכת לעשות מסיבה בארגנטינה או בברזיל או בהודו, לא משנה. זה סיבת טבע, זה גם כן. אמרתי להם מישהו, אתה שומר יום טוב. לפי דעתך אתה שומר יום טוב. למה אתה לא עושה מסיבה ביום חול, רק ביום טוב? כי אתה מבין שככה צריך לשמור את היום טוב. זה מחלוקת הפוסקים, איך שאומרים יום טוב. יש אנשים שלא יודעים בכלל. בכלל לא יודעים מה צריך לעשות. אומר רבי נחמן, עם כל אלה שהגיעו אליי בראש השנה, עם כל התפילות והמסירות נפש, אני נכנס לבית הבליה של הסטרא אחרא, ומהמסיבות אני מוציא את הנשמות. מכל איפה שהנשמות יהודיות נמצאות, אני מוציא אותן. ואיך תדע את זה? איך נראה את הדבר הזה? שנה הבאה, אלה שהשנה היו במסיבה, והם לא יודעים את זה, שנה הבאה הם כבר היו באומן. אתם יודעים כמה מסיבות טבע עכשיו יש בזה? בראש השנה, השבוע, פגשתי איזה יהודי. אומר לי, תשמע, אני הייתי, אחת לכמה חודשים, היינו עושים, היו קבוצה של חברים, שלוש מסיבות טבע באירופה. הם היו מוח גדול בזה, תוכניות וכן הלאה. אומר, אז היה לי תוכנית עם כמה חברים לעשות את זה. בא אל איזה חבר שהיה נוסע איתנו, אבל הוא חזר בתשובה. אני היה ברסלבר, הוא אומר, אני ראיתי אותו חצי משוגע, לא יודע כלום. וישב עליי, בוא איתי, לפני המסיבה טבע, בוא איתי לאומן, מה אכפת לך? גם שם יש מסיבה טבע. גם שם יש ריקודים, 40 אלף רוקדים וכן הלאה, בוא איתי למסיבה טבע באומן. לחץ עליו, אמר לו, ברוב הלחצים, אמר, טוב, אני אסע איתך. שנה שעברה. הוא מספר ככה, השבוע הוא סיפר לי, הוא אומר לי, יום ראשון אני נכנס לציון, הוא אמר לי, תגיד תיקון הכללי, הכל יסתדר. נכנסתי, אמרתי, תיקון הכללי, לא מרגיש כלום. אמרתי לו, שמע, לא מרגיש כלום. טוב, יום שני אותו דבר, יום שלישי אותו דבר. יום רביעי, לפני הנסיעה, הוא נכנס להגיד תיקון הכללי, יום אחרון, צעבנו. ככה הוא מספר לי, בחור צעיר, בן 23. אומר לי, אני נכנס לציון, מתחיל להגיד תיקון הכללי, כי החבר שלי קפה על הירקי גיגית, כפייה דתית, אני לא יודע מה עשה לי. אני מתחיל להגיד תיקון הכללי. הוא אומר באותו רגע, אני רק מתחיל להגיד קצת מזמורים, הוא אומר, פתאום יורד עליי, אני מתחיל לבכות, ואני רואה, אני אומר, אני מתחיל לדבר, בתוך התיקון אני מתחיל לדבר, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, איפה הייתי 23 שנה? איפה הנשמה שלי הלכה לעשות שטויות 23 שנה? הוא אומר, נכנסתי להגיד את התיקון הכללי הזה, בדרך למסיבת טבע, יצאתי בעל תשובה גמור. תיקון הכללי אחד בציל של רבנו. שבוע הוא סיפר לי את זה. אז מאיפה זה נעשה כל זה? כל זה זה נעשה מהכוח של כל התפילות. אומר רבי נחמן, אני נכנס עם המאמצים שלכם, עם התפילות שלכם, עם כל אי נוחות שאתם עוברים בדרך, כל דולר או שקל שאתם נותנים על הדרך הזאת, אני נכנס לתוך הבית הבליה של הסיטרא אחרא, ואני מוציא את כל הנשמות משם. אז עכשיו, אנחנו בעזרת השם נגיד, תיקון הכללי באומן, יהיה איזה מסיבה או איזה אירוע, לא משנה, פתאום הנשמות יתחילו להישלף משם. זאת אומרת, מתחילים לשלוף את הנשמות, לא יודעים בכלל איפה. השבוע, כמדומני שלפני חודש סיפרנו את זה, יהודי, אתם מכירים, אתם יודעים למי זה היהודי הזה? בחולון. אתם יודעים מי זה. זה כולו אור וגיל. בראש השנה האחרון, שנה שעברה, היה במסיבת טבע, אחד הגדולות באירופה, 30,000 איש בגרמניה. בראש השנה מסיבת טבע. ככה הוא מספר לי. אומר לי, באמצע, בשתיים בלילה, אני מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אמרתי, רגע, אפשר לרקוד ולחשוב על הקדוש ברוך הוא? איפה כתוב שזה סותר? זה לא... אומר, ואחרי כמה זמן ראיתי שאני לא יכול לחשוב לקדוש ברוך הוא ולרקוד. הלכתי לשבת באוטו, אמר, היה לי רכב, והצעתי, אמרתי, טוב, אני אשב באוטו, עד שאני אפסיק לחשוב, אני אחזור לריקודים. עד הבוקר הוא חשב, בבוקר הוא אמר, טוב, אני חוזר הביתה. לפני שהוא חזר, כך הוא מספר לי, ניגשה אליו בחורה, נותנת לו סקית, בחורה גויה גרמניה. היא אומרת, קיבלתי מתנה, אין לי מה לעשות אותה, אני רוצה לתת לך את זה. הלכה, נתן לו את הסקית, הלכה, הוא חזר. אומר, הגעתי לבית שלי, היה לו בית באמסטרדם. אני פותח את הסקית, מה הוא רואה? ליקוטי מוהר"ן בעברית. אז זה השנה, זה, איך הוא אמר לי, השבוע, דיברתי איתו בטלפון, הוא אומר לי, השנה אני הולך להתחתן עם רבי נחמן, אני לא יכול, לא יעזוב אותו, לא יעזור לו שום דבר. אז אמרתי לו, איך אתה הולך לעשות את זה? הוא אומר, אני השנה הולך להיות 3 שבועות אצלו בראש השנה. הוא כבר נסע, היום הוא נסע כבר לאומן. אז מהמסיבה ישר לאומן. אז לפני 3 חודשים הוא היה פעם ראשונה באומן, הוא חזר מאומן, ובמסיבת טבע בראש השנה בגרמניה, עם קוקו, חזר לפני 3 שבועות חודשים מאומן. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אתם מבינים מה זה רבי נחמן מברסלב? אתם לא מבינים שום דבר. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אתה יודע, עכשיו חזרתי מאומן, אתה יודע איזה השגות קיבלתי, מה זה הצדיק? כל החיים זה הצדיק, כל העולם זה הצדיק. התחיל לחזק אותנו, מה זה הצדיק? אז עכשיו הוא כבר נסע ל3 שבועות. הוא אמר, אני חייב להיות שם ב3 שבועות אצל רבנו. זה הנשמות שהצדיק מוציא. אז צריך לדעת שבכוח הנסיעה והתפילה, ההתעוררות שלנו, הצדיק מקבל כוח להיכנס ממש לתוך, זה ככה, זה הלשון של רבי נחמן, לבית הבליה של הסיטרא אחרא, מוציא שם את כל הנשמות. זה השנה שעברה הוא רקד במסיבת טבע, השנה הוא כבר ירקוד באומן. זה פלא גדול, אנחנו לא שמים לב בניסים האלה. אז ההתחברות, ההתקשרות שלנו עם הנסיעה, עם התפילות של ראש השנה, תראה לדעת, הצדיק מוציא, הוא פועל בשבילנו, הוא מלמד עלינו זכות, זה הסנגור שלנו, ואז בכוח התפילות שלו, הוא מוציא את הנשמה שלנו מאיפה שהיא נמצאת, ועל ידי זה, לא רק אותנו, הוא מוציא את כל עם ישראל. ומה אמר לי פעם אחד הצדיקים, שיש כזה מספר של יהודים בראש השנה, שיהיה את המספר הזה, אנחנו עוד לא יודעים מהו, אבל שזה יהיה, באותו שנה כבר יבוא המשיח. למה? בכוח הציבור שיהיה, אז הצדיק ייכנס לתוך הבית הבליעה של הסיטרא אחרא ויוציא את כל הנשמות. באמת, בהלכה למעשה, במציאות, זה נעשה בד בבד. זאת אומרת, היום, בדור שלנו, לא מחכים שאדם יתקן את כל המידות ואז הוא מתחיל לגלות את זה, אלא למעשה, באמת, יש לזה סיבות עמוקות, אנחנו בעזרת השם נדבר על זה, יש לזה סיבות עמוקות, היום זה כבר מהר מאוד קורה. עוד לפני שאנחנו מתקנים את המידות שלנו, אנחנו כבר רואים. זאת אומרת שלמעשה, הדור שלנו חי מאוד את העניין של הקומה השנייה. זה מגלים מהר מאוד לאדם את העניין של הקומה השנייה. הרבה פעמים עוד מגלים לאדם יותר את הקומה השנייה, אפילו מהקומה הראשונה. לפעמים זה אפילו קורה לפני. זה, יש כזה בחינה. למה זה קורה, למה זה כך, יש לזה סיבות. בעזרת השם נדבר על זה, אבל זה מאוד קיים, מאוד מצוי.